בפסקה עין א', לא, עין ב'. אמר הכוזרי דבר זה מן הנמנעות. אני טועה? מה זה חוכמת הניצוח בעין? חוכמת הניצוח זה הרטוריקה. כן, זה מילה אחרת לרטוריקה. נאמר ככה, יש הדיון שאנחנו עסוקים בו, איך להבין את דברי חז"ל המשונים. יש בחז"ל ניסוחים מעוררי תמיהה בכל החלק שנקרא אגדה. אולי בהקשר הזה צריך להבין קצת רקע. קצת לפני רבי יהודה הלוי, היה בספרד חכם גדול בשם רבי שמואל הנגיד. רבי שמואל הנגיד היה תלמיד חכם גדול, גם בהלכה, גם באגדה, היה גם משורר וגם איש מלחמה, והוא היה אפילו ראש ממשלת גרנדה מטעמו של הסולטן עבד הרחמן השני. הוא גם היה רופא, גם פילוסוף, כפי שהיה מצוי אצל כמה מגדולי ישראל בספרד. מה? איש אשכולות, איש אשכולות. והשירה שלו היא שירה מיוחדת במינה. בלי להיכנס לכל הפרטים על רבי שמואל הנגיד, הוא גם כתב מבוא לתלמוד. המבוא הזה מודפס בש"ס וילנה בסוף מסכת ברכות. מבוא התלמוד לרבי שמואל הנגיד. יש בין החוקרים שטוענים שלא רבי שמואל הנגיד הוא זה שכתב את זה, אלא רבי שמואל בן חופני גאון. אבל מה שלא יהיה, תלמיד חכם גדול הוא זה שכתב את הספר הזה, מבוא התלמוד. מה יש במבוא התלמוד? יש הגדרות. הוא מסביר לך מה זה תנא, מה זה אמורא, מה זה קושיה, מה זה תירוץ, מה זה קל וחומר, כל מיני דברים מינימליים כדי להבין סוגיה בתלמוד. וגם יש לו הגדרה של הלכה והגדרה של אגדה. בהגדרה של הלכה הוא אומר, ההלכה היא כל החלק שאומר, שעוסק בשאלה מה עושים. בדברים שהם הלכה למעשה, בין שזה המסקנה, בין שזה הדיון שמביא לידי המסקנה. זה נקרא הלכה. ודע שכל מה שאמרו רבותינו בהלכה, כשאתה מקבל, כשאתה שומע את דבריהם, אתה לומד את דבריהם, זה כאילו שאתה מקבל מסיני. זה בא ממשה רבנו עד רבי עקיבא, ממשה רבנו עד רבי ישמעאל, רבי מאיר וכו'. אחר כך הוא כותב, כמה עמודים אחר כך, אגדה הוא כל דבר שאינו הלכה. ואל תקבל ממנה אלא מה שיעלה על הדעת. עד כאן דברי רבי שמואל הנגיד. אז יש מחוקרי היהדות השטחיים שטוענים שהדבר הזה מעיד על אסכולה שמזלזלת בתוקפה של ההלכה, של האגדה, כן? אבל יש לי קושי, יש קושי גדול בדבר הזה. הרי אותם החכמים שהם חכמי האגדה בתלמוד, הם חכמי ההלכה. איך יכול להיות שכשאני שומע את רבי עקיבא מדבר בהלכה, אני צריך להתייחס ביראת כבוד כזאת, שכאילו אני עכשיו עומד תחת הר סיני, ואוי לי אם אני אחשוב אחרת ממנו, ובהגדה, מה שנראה לי אני אקבל, מה שלא נראה לי אני לא אקבל. שום משהו לא מובן. אל תקבל אלא מה שיעלה על הדעת, הדעת של מי? שלי, אני הקורא. כבר פתאום הדעת שלי הפכה להיות משהו אדיר לעומת החכם הזה שבדבריו בהלכה הם כמשה מסיני. כן? יש פה איזה מתח בלתי סביר. מה, בדרך כלל זה הפוך, מה אתה מתכוון?
דווקא יש קושי יותר גדול להבין את האגדה מאשר להבין את ההלכה.
אלא כנראה אתה בעצם קלעת על הנקודה. בשביל מי נכתב ספר כמו מבוא התלמוד? מי צריך בכלל ספר כזה? מי שאין לו רב. הרי איפה לומדים תלמוד? אצל הרב שלך. אתה רוצה ללמוד תורה, איפה לומדים תורה? אצל הרבנים. אז יש לך רב, הוא יסביר לך את ההלכה, הוא יסביר לך את האגדה, אין פה שום בעיה. עצם זה שיש צורך בספר מבוא, מבוא, עם הגדרות והנחיות, זה בשביל מי שאין לו רב. אז אם אין לך רב, כשאתה בא ללמוד אגדה, אל תקבל מן האגדה אלא מה שיעלה על הדעת, כי אם לא, אתה בטוח לא תבין. זאת אומרת, מה שהוא סותר את הדעת, סימן שהוא למעלה מהשגתך, חסר לך המפתח, אין לך מפתח להבנה. אז אל תקבל ממנה, אלא מה שיעלה על הדעת. להפך, זה לא זלזול בערך של האגדה, זה לא ביטול תוקפה של האגדה, אלא זה אדרבה, זה מתוך הכרה של מהות האגדה, שהיא מנוסחת על פי מפתחות שחסרים לאדם הפשוט, לכן נאמר מה שנאמר. כל זה אני אומר לכם כדי להבין את דברי רבי יהודה הלוי פה. כן.
אחד השיעורים הרב נתן רשימה של ספרים שכדאי שנלמד, אבל בכוונה הוא לא הזכיר את עניה. יש לזה קשר למה שאמרנו עכשיו?
לא.
מה הקשר באמת?
אין קשר.
אני שואל למה?
אתה שואל. אתה שואל שאלה בתחום אחר לגמרי. ששאלו אותי פעם מהי רשימת הספרים שאני ממליץ כדי ללמוד את הרב קוק. כדי להכיר את שיטת הרב. ואני, ברשימת הספרים הזאת, לא הבאתי את הספר עניה. מדוע לא הבאתי את הספר עניה? מסיבות אחרות, אבל לא בגלל שזה עוסק באגדה, אלא מסיבות אחרות. כי לעניות דעתי, כדי להבין את שיטת הרב קוק, צריך ללמוד את הספר אורות, ששם השיטה ברורה, לעומת ספר עניה, ששם המון דברי קדושה, שנובעים מן השיטה של הרב קוק, אבל אין שום מקום שבו אפשר ללמוד מהי שיטת הרב קוק מתוך עניה. לכן אני אמרתי שמבחינה פדגוגית לא כדאי להתחיל עם לימוד עניה. זה הכל. כן. זה לא קשור
גם. ומה זה הגדה בה?
אתה שואל מה ההבדל בין הגדה באלף להגדה בה. במקור אין שום הבדל. כן? כלומר, היו אומרים באותה מידה היו משתמשים במילה הגדה או במילה הגדה. אותו דבר. אבל עם הזמן התרגלו לחנות את האגדות שבמדרשים ובתלמוד בשם אגדה באלף, ושמרו על המילה הגדה בה בשביל הגדה של פסח. בשביל מצוות הגדה. יש מצווה להגיד. אז יהיה זה ישתמשו. אבל במקור אין הבדל בין שני הביטויים. כן, בבקשה, אדוני.
מצד האמת, הוא לא סותר, אבל גם הוא לא סותר את ההגדרות הרמב"ם במשנה, שאם יש משהו מובן, תקרא את זה בנחיתות שלך.
מה לא סותר?
הגדרות הרמב"ם במשנה.
לא, אתה אומר, זה לא סותר את ההקדמות למשנה של הרמב"ם. מה לא סותר את ההקדמות לרמב"ם?
הוא אומר, אל תיקח אל
המעלה. מה שאומר רבי שמואל הנגיד. לא, אין שום הבדל בין הרמב"ם לבין רבי שמואל הנגיד בנושא הזה. ודאי, הרמב"ם כשהוא אומר שבהגדה אל תקבל כפשוטו דבר שהוא לא סביר, הוא אומר בדיוק מה שאומר רבי שמואל הנגיד. אין אדם לומד אגדה, ואם הוא ייקח כפשוטו את מה שכתוב שם, הוא יתחיל לקבל כל מיני הזיות ושטויות. כן, אכן, אומר הרמב״ם, צריך להבין שמדובר באנשים חכמים, ושדבריהם הם דברי משל, פשוט. כן, עכשיו איך אנחנו משתכנעים שזה נכון? פשוט, כיוון שאותם החכמים המדברים בהלכה, הם דווקא מאוד רציונליים ולא אומרים שטויות, אז ברור שאם הם אמרו אגדות, הם לא התכוונו לדבר שטויות. אני רוצה אולי בהקשר זה להבין משהו אחר. איך אנחנו שופטים את התרבויות הקדומות? למשל, כשלומדים בבית ספר תיכון או באוניברסיטה על התרבויות העתיקות. מה אומרים על התרבויות האלה? אומרים שהיוונים היו אחלה אנשים, שהרי הם המציאו את האומנות, האסתטיקה, המשטר הדמוקרטי, המדע, הפילוסופיה. כל הכבוד. מה עם הבבלים? הבבלים הם אלה שעשו את התצפיות האסטרונומיות המדויקות, העתיקות, ידעו לחשב ליקויי חמה ולבנה. כל הכבוד לבבלים משהו. מה עם המצרים העתיקים? המצרים העתיקים. מה שהם עשו, הם המציאו את הטריגונומטריה, את בניין הפירמידות, טכניקות הצביעה, המשטר הפוליטי הקבוע, תעלות השקיה, משהו משהו, טכניקת החניתה, לשעבד עם, כן, משטרים טוטליטריים, מצוין, חזקים מאוד המצרים העתיקים. מה עם הפניקים? הפניקים, הם אלה שימצאו את השכר הבינלאומי, את הכלכלה וכו'. מה עם הרומים? הוא הרומים? המשפט הרומי, משהו, האדריכלות הרומית. אחר כך אתה עובר לשלב, תגיד, בתחום האמונה, שזה סך הכל רק החלק החשוב ביותר של החיים. תשמע, בזה הם היו ממש ילדים קטנים. כן? תינוקות. ככה מקובל, נכון? זה המסר שמעבירים באקדמיה ביחס לתרבויות העתיקות. אבל יש פה פער בלתי נסבל בין הערכה, הערצה של התרבויות האלה מצד מה שהם תרמו לחלק השטחי של החיים. ובקשר לחלק הפנימי של החיים, אתה מזלזל בהם. זה לא עובד. פשוט צריך לעבור לפרק באנציקלופדיות על העברים הקדומים. ואז אתה רואה כמה השטויות אומרים. ההפך הגמור ממה שלומדים בתלמוד תורה או בישיבה. אז מה זה אומר? שאם מחברי האנציקלופדיות אינם מבינים שום דבר בעברים עתיקים, אז אולי הם לא מבינים שום דבר בפניקים עתיקים. כלומר, שהעולם הרוחני של הקדמונים היה בנוי מפרמטרים שונים לגמרי ממה שהאדם המודרני יכול לקלוט. הגיוני, לא? ואז צריך לזכור עובדה אחת, שבאותם הימים שכינה הייתה שורה בעולם, שהייתה התגלות של הבורא אל בני האדם, שההתגלות הזאת פסקה, וממילא האופן שבו נקלטת האלוהות והעולם הרוחני הנלווה להתגלות הזאת, זה אופן שהוא בלתי נגיש לאדם המודרני. אוקיי? אותו דבר לגבי האגדה. האגדה אמנם נכתבה בעידן שאחרי הנבואה, אבל זה אותו חלק של התורה שהוא ההמשך הישיר של בית המדרש של הנביאים. ולכן, כדי להבין את האגדה, צריך להיכנס לפרמטרים של חשיבה שהאדם הרציונליסטי הרגיל איננו מכיר. ברור? מה רצית?
אותו קו מחשבה, גם
ההבנה
שלנו, שמה שאומר רבי שמואל הנביא ברמב"ם, זה לא מה שהם קובעים
מתקבל
על הדעת, או לא מתקבל על הדעת,
אגדה,
זה לא
בהכרח
מה שאנחנו שלא
מתקבל
על הדעת.
יפה. זאת אומרת, כשחכם אומר משהו, צריך לזכור שהוא מדבר כמו חכם. כן? כלומר, אותו משפט כשנאמר על ידי תלמיד חכם אמיתי, הוא בעל משמעות אחרת מאשר כשאדם פשוט אומר. כן, הרבה פעמים אנחנו רואים בתלמוד התנהגויות של מרבני התלמוד, החכמים שבתלמוד, שזה נראה ממש לא מוסרי. אבל צריך לזכור, אם האנשים האלה לא היו צדיקים, אז דבריהם לא היו נכנסים לתלמוד. אז כלומר, הנחת יסוד שמדובר בצדיק. עכשיו אני רוצה להבין איך צדיק התנהג כך. בסדר?
שחטה לרבי זרע.
הנה, דוגמה, כן, שחטה של רבי זרע, כן? רבה באמצע סעודת פורים הוא שיקור, הוא שוחט את רבי זרע. כן. או למשל, יש בתלמוד סיפור על רב. כן, רב, מי זה רב? לא, זה לא רבי. רבי זה רב יהודה הנשיא. מי זה רב? נו, מי זה? מה השם שלו? אבא אריכה, נכון? שמו האמיתי היה אבא אריכה או רבי אבא בר אבו. אייבו. כן, רבי אבא בר אייבו, הוא הנקרא אבא אריכה, או בקצרה, רב. רב, צריך לזכור, הוא גדול האמוראים בבבל. כן, יש גדול האמוראים בארץ ישראל, רבי יוחנן. בבבל, רב היה הגדול מכולם. שם מסופר עליו בתלמוד, שכשרב היה יוצא לנסיעות במקומות רחוקים, אז הוא היה מכריז ואומר, מן באה ליומה, מן באה ליומה. כלומר, מי מוכנה להתחתן איתי ליום אחד? כן? הוא היה להתחתן יום אחד, להתגרש אחרי 24 שעות. כן? ככה היא עובר ממקום למקום, מתחתן עם מישהי ליום אחד.
לא היו עושים לו שבע ברכות.
לא היו עושים שבע ברכות לפי זה, כן? כן, לא מספיקים. בתוך השבע ברכות, הוא מגרש אותה. זה נשמע לא טוב, נכון? מה? זה נשמע גרוע מאוד. כי קודם כל, חז"ל אמרו שאסור לשאת אישה על מנת לגרשה. ודעתו לגרשה. נכון? דבר נוסף, מה תגיד רק אם היא לא יודעת, אבל כיוון שהיא יודעת. חוץ מזה, מה בין זה לבין זנות? אפשר למסד את הזנות. זאת אומרת, מתחתן, מגרש, הכל בסדר. כן? זה לא... וחוץ מזה, אנחנו רואים הרבה מאמרים של רב נגד ריבוי נשים, אפילו. כלומר, אז איך התלמוד מבין? לא, זה... לא, אבל יש פה משהו שהוא מבחינה מוסרית. אפשר להשתמש פורמלית בהלכה, הרי הנה אשתו, עכשיו מגרש אותה וכו', נכון? אז אפשר לקחת את הסיפור הזה, ולומר, הנה זאת הרמה המוסרית של חכמי התלמוד. או שמה אתה בא מתוך הנחת יסוד אחרת לגמרי, שרב הוא אדם קדוש, ולכן אתה לא הבנת את הסיפור, נכון? יש על זה מאמר מאוד מעניין של הרב ראובן מרגליות. שמעתם על הרב ראובן מרגליות? הכרת אותו? לא. הרב ראובן מרגליות היה רב בלבוב, נדמה לי, שבפולין. אחר כך הוא עלה לארץ, הוא אפילו נתן שיעורים בישיבתו של הרב קוק. הוא היה הספרן של ספריית הרמב״ם בתל אביב, ולכן הייתה לו ידיעה אנציקלופדית ממש, כי הוא ידע את כל מה שכתוב בכל הספרים של הספרייה. זה פשוט היה, זה משהו מדהים. והוא כתב הרבה ספרים עם הערות גאוניות על הרבה שאלות בעייתיות בחז"ל. בין היתר, יש באחד מהספרים שלו, הוא מתייחס להגדה הזאת. והוא מביא את כל מה שניסו לכתוב, כל החכמים, במשך כל הדורות, כדי להסביר את זה. והוא מסביר מדוע כל ההסברים הם לא טובים. בסוף הוא מסביר בעצמו ובצורה משכנעת מאוד. הוא מביא הוכחות מהתלמוד עצמו, שהמקומות האלה הספציפיים שבהם רב היה היה יוצא לשליחות, היו מקומות של מרכז השלטון הפרסי. ובמקומות האלה היה מנהג אצל הפרסים, שכשיש אורח מכובד, נותנים לו אישה לאותו לילה. וכיוון שהוא רצה להימלט מזה, היה מספר, אני כבר נשוי, התחתנתי הלילה. לא שהוא לא היה עושה שום דבר עם האישה הזאת. זה היה כדי להימלט מן המנהג הפרסי ההוא. הדבר הזה מתוך צדקותו ופרישותו שהוא עשה את זה. אבל מה הביא את הרב ראובן מרגליות לחפש את ה... והוא מביא הוכחות שזה נכון. כן? עכשיו, מה הביא את הרב ראובן מרגליות לחפש ראיות כאלה? הנחת יסוד שרב הוא צדיק. ברור? אבל אם אין לך הנחת יסוד כזאת, אז אתה תכתוב שטויות על חכמי התלמוד. בסדר? טוב. אגב, יש גם בנושא אחר, יש שמה לגבי... זה באנציקלופדיית אוצר ישראל. שמעתם על אנציקלופדיה אוצר ישראל? מה, לא מכיר? היה יהודי אחד באמריקה, קראו לו הרב יוד דלת אייזנשטיין. אייזנשטיין. יהודי חשוב, כתב, הוא נפטר בגיל 100, כשהוא שלף ספר מהספרייה, והספרייה נפלה עליו. אם לא, אז הוא היה חי יותר. אבל, הוא כתב הרבה ספרים, בין היתר הוא הוציא גם אנציקלופדיה בשם אוצר ישראל, ושמה יש... באחד הערכים הוא כותב על רבה ואיסור גיורה. איסור גיורה היה אדם בשם איסור, זה השם שלו, והוא היה גר. ושם יש איזה פטנט, הוא היה חולה, הוא הלך לנטה למות, ואז נכסי הגר אין להם יורש, כי לא היו לו ילדים. ואז רבה עשה שם איזשהו פטנט, איזה מין טריק כזה, כדי שכל הרכוש של איסור גיורה יעבור אליו. ואז הרב קוק כתב מכתב, וזה מובא באוצר ישראל, שמה בתור תיאור של איזה פטנט כזה לא נקי, של אחד מגדולי האמוראים, רב. אז הרב קוק בעקרותיו כותב אל אייזנשטיין הזה, הוא אומר לו, לא יעלה על הדעת לפרש כך דברים על אדם גדול כרב. ולכן שמה הוא מסביר לו איך להבין באמת מה שקרה שם. זה מופיע בעקרות האריה, כן? יש לו כמה הערות שם, גם הרב קוק כתב באנציקלופדיה הזאת. כן, הוא כתב את הערך דינה דבר מצרה. דינה דבר מצרה שם, זה הרב קוק כתב את זה, ואם תסתכלו באמת הסגנון על המקום, מזהים תח, אי אפשר לטעות, זה הסגנון של הרב קוק. כן. אז איפה היינו? כן, אז יש פה, אם כן, הנחות יסוד מסוימות, צריכות להיות לפני שעומדים. רגע, לפני שנמשיך. כבוד הרב שלום, תוכל להסביר בבקשה מדוע חז"ל ניסחו את רעיונותיהם באופן שאנו מכירים את ההגדה? מדוע לא לכתוב את הרעיונות כפי לשון ההלכה? יפה. בגלל שבהגדה רוצים להעביר תוכן יותר עליון. ההלכה עוסקת בדברים שאפשר לבאר אותם בכלי הלוגיקה המקובלים על האדם הפוסט-נבואי. מה שאין כן, האינטואיציות שמועברות בהגדה הן אינטואיציות שאי אפשר להעביר אותם בשפה רציונליסטית, כי הם דורשים התעוררות של הכוח המדמה. ולכן לא הייתה ברירה לחכמים, אלא לנסח כפי שהם ניסחו. אם אתה רוצה הרחבה בעניין, עיין בסוף ההקדמה של הרמב״ם למורה נבוכים, שהוא מסביר את מהות המשל. טוב.
בעצם
יוצא
שההגדה זה כלי גישה שלנו לתכנים שלפני זה עברו על ידי הנבואה?
בדיוק. יוצא לפי זה שההגדה היא הגישה שלה, היא הכלי לגשת אל תכנים שלפני כן עברו על ידי הנבואה. בדיוק. ניסחת נכון. ובכן, אני חוזר פה לפסקה עין א'. הייתכן, אמר חבר, הייתכן להניח כי אדם המדייק דיוק כזה לא יבין פסוק, בפסוק מה שאנחנו יודעים בו? הרי יש טענות על דרישת הפסוקים, שהאופן שבו חז"ל דורשים את הפסוקים זה נראה רחוק מן השכל. אז אומר, אתה שמת לב שהחכמים האלה הם דייקנים, אז אתה חושב שמה שאתה הבנת בפסוק הם לא הבינו? אמר הכוזרי, דבר זה מן הנמנעות הוא. אפשר לבאר את הקושי רק באחת משתי הדרכים. אם שאין אנו, אין אנחנו יודעים דרכי פירושם לתורה, או שמפרשי ההלכה לא היו מפרשי התורה, אך הדרך השנייה לא תיתכן. פירושם לפסוק ייראה לנו רק לעיתים רחוקות פירוש הגיוני, המתאים להוראה הפשוטה של המילים. לעומת זאת, לא מצאנו להם פירוש בדברי ההלכה, שאינו בתכלית ההתאמה להיגיון. יש ספר נפלא שכתב המלבים, בשם איילת השחר. מכיר את הספר הזה? איפה אתה מכיר? קרא. הספר איילת השחר מודפס בתחילת פירושו לספר ויקרא. בנוי מ-613 סעיפים. למה 613?
נטר
יד. או שככה יצא לו. אבל נראים שהוא עשה בכוונה. כן. אז 613 סעיפים, שהם 613 כללים שהוא ניסח כדי להסביר איך חז"ל קראו פסוק. מעניין, מאוד מעניין, יש לו הנחות יסוד. מה? איך דרשו, כן. אבל הוא מסביר, כלומר, דעת המלבים היא, טוב, זו דעה שנתונה לוויכוח, אבל דעת המלבים היא שדרשות חז"ל זה הפשט האמיתי של הפסוק. אפשר להתווכח עם זה, אבל כך דעת המלבים. לכן הוא צריך לתת לנו כללים, כן? איך חז"ל הסתכלו על פסוק. ולכן...
זה מקביל למאמר שבעים בנים לתורה?
לא, לא, לא קשור לשבעים בנים לתורה. אדרבה, המלבים אומר שרק איך שחז"ל קראו אפשר לקרוא. אתה צריך שזה 613 כללים, הוא נותן לך אותם, ומגן על טענותיו. טוב. דבר זה, אז אם כן, ככה הוא אומר, אמר החבר, פסקה עם דימל, טוב מזה, כי נאמר כך, מה נפשך? או שהיו להם בדרך פירוש התורה סודות, שבאו להם בקבלה בדבר השימוש ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, סודות הנעלמים מאיתנו, או שהשתמשו בפסוקים על הדרך הנקראת אצלם אסמכתה, שאינה כי אם סימן לדבר שהיה ידוע להם בקבלה. פה יש דבר נפלא. בעצם, אם אני אקבל את דברי הכוזרי, ההסבר השני, יוצא שהמקור של ההלכה איננו הפסוק. אז מה המקור של ההלכה? המסורת. אז בשביל מה הפסוק? אסמכתה. אני אביא לכם דוגמה. יש במסכת סוכה דף שלם שדן בשאלה מהו הפרי שצריך לקחת בסוכות. מה כתוב בתורה? ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. אז הגמרא שואלת, ריה, מה זה יכול להיות פרי עץ הדר? אולי זה רימון, אולי זה פריש. אומרת הגמרא, לא, כי זה צריך להיות פרי עץ. צריך שיהיה הטעם של העץ כטעם הפרי. וזה נמצא באתרוג. האתרוג טעם עצו ופריו שווים. אז שואלת הגמרא, אז אולי הפלפל, שגם הפלפל, כן? הפלפל השחור, הטעם של העץ כטעם הפרי. אומרת הגמרא, לא, זה לא יכול להיות. למה? כתוב, ולקחתם לכם פרי. אז הלקיחה צריכה להיות ניכרת. פלפל זה קטן, לא רואים אותו. אלא מה תגיד? שייקח חופן של פלפלים. זה לא יכול להיות. כי הרי כתוב פרי, פרי זה אחד, זה לא פירות. הרי כפות תמרים, זה שון רבים, אבל פרי זה אחד. אז זה צריך להיות פרי גדול. וחוץ מזה, שכתוב הדר, והדר בלשון יוונית זה מים, כן? הידרולוגיה. וזה אם כן צריך להיות דבר, עץ שגדל על כל מים. וחוץ מזה, שהוא צריך להיות הדר באילנו משנה לשנה. שאם אתה משאיר, למשל, לימון על העץ, הוא מתייבש. אם אתה משאיר אתרוג על העץ, לא מתקלקל, רק הולך וגדל. נכון? אז הוא דר באילנו משנה לשנה. וחוץ מזה, טוב, זה פחות או יותר מספיק בשלב הזה. מסקנה, מתוך כל החיתוכים, עולה לנו שלא נשאר לנו אלא אתרוג. בסדר? עכשיו, אחרי שהם למדו את זה, כלומר, יוצא ככה, שרבי עקיבא ורבי ישמעאל ישבו בבית המדרש, הגיעו לפסוק, ולקחתם פרי עץ הדר, והיו נבוכים, לא ידעו מה זה. ישבו ביחד, גירדו את הזקן, גירדו את הראש. רבי עקיבא אומר לרבי ישמעאל, תגיד, ישמעאל, מה זה יכול להיות עץ הדר? שמע עקיבא, אולי זה רימון. רימון? לא, כתוב פרי עץ, אתה מצוק פריו. אבל אז אם ככה, אז אולי זה הפלפל. אז רבי ישמעאל אומר, לא, מה הפלפל? זה כתוב לקיחה חשובה, לא יכול להיות. טוב, אחרי שהם הזיעו כמה שעות, הגיעו למסקנה, זה אתרוג. פותחים את שערי בית המדרש, יוצאים אל הקהל שממתין לדעת מה פירוש הפסוק, ואומרים להם, תדעו לכם שבסוכות אתם תיקחו אתרוג. צחוק אוחז את כל הקהל. מה לקחנו שנה שעברה? ברור. כלומר, ברור, אלא תמיד ידעו שזה אתרוג, ולכן כל הדרשות האלה לא מעלות ולא מורידות. אז למה בכלל עשו אותם? אבל למה אסמכתה כזאת? למה? כי הדרשות באות להסביר מדוע התורה אמרה לקחת אתרוג. היא אמרה לקחת אתרוג כי טעם עצו ופריו שווים, וכי הוא דר באילנו משנה לשנה, ומפני שהוא גדל על כל מים, ומפני שלקיחתו חשובה וכדומה. כן? זאת אומרת, מה שאנחנו כבר יודעים, אנחנו רוצים לדעת איפה הוא כתוב גם בתורה שבכתב, או רמוז בתורה שבכתב. ברור? אז לכן אין להתאפס לשאלה האם זה פשט הפסוק, כי מה אכפת לנו? עכשיו, השיטה הזאת שאני אמרתי עכשיו, היא הפוכה משיטת המלבים. כלומר, אצל מפרשי התנ"ך, אתם תראו שתי גישות. יש מהמפרשים שמשתדלים מאוד להראות שפשט הכתוב זה מה שחזל אמרו, ויש מן המפרשים שלא אכפת להם בכלל, אמרו חזל אמרו כך, פשט הפסוק כך. בסדר? זה מה שרשי עושה. כן, רשי עושה את זה. המחלוקת זה מחלוקת בין רשי לרמב"ן. כן? רשי אומר פשוטו כך, מדרשו כך. הרמב"ן אומר לא יכול להיות שככה הלכה וזה לא יפשט הפסוק. זה מחלוקת מהותית בהבנת הפסוקים. אפשר לעשות רשימות של מי הם החכמים שאומרים כך, מי הם החכמים שאומרים כך. כן, בבקשה.
למה כפות תמרים לוקחים לולב אחד?
הרי זה כתוב כפות, לשון רבים, נכון? שאלה זו נשאלה בגמרא. מה התשובה? כתוב בלי וב, כפת תמרים. נכון, לשון יחיד. אז למה כתוב כפות? בסדר,
זה בדיוק הוו של הלולב.
זה בדיוק הוו של הלולב, שכנעת אותי. הלאה. אלא ברור שתמיד ידעו שלוקחים אחד וזהו מה. כן, טוב. בבקשה. אשריך.
וכולם באו ובדקו אותו.
ואיך היה?
כשר מדרי.
אשריך.
אז איך? בין
הצבא לבין התקרה. כן? וואו. רגע, זה לא יכול להיות מה שאתה אומר. אתה אומר שהיה לך לולב באורך 3.5 מטר, ואתה אומר שהוא הגיע מהרצפה עד התקרה. זהו, כי התקרה שלך היא לא 3.5, הסטנדרט זה לא... לא. אז היה 2.70.
2.70.
טוב. בסדר. לא, אז ידעת. יפה. טוב. אבל איך יכולת לנענע אותו?
לא, יש לו משהו פה.
בסדר. טוב. אז מה שאומר, כן, השתמשו בפסוקים על דרך הנקראת יצא מהסמכתה, שאינה כמסימן לדבר שהיה ידוע להם בקבלה. כך בערו את הפסוק. הנה, הוא מביא לנו דוגמה. טוב, האמת היא שעל הדוגמה שהוא מביא אפשר גם להתווכח. ויצב השם אלוהים על האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אז מה הם אמרו? כרמז לשם המצוות שנצטוו בני נוח, בדורשם. ויצב אלו הדינים, השם זה ברכת השם, אלוהים זו עבודה זרה, על האדם זו שפיכות דמים, למור זה גילוי עריות, מכל עץ הגן זה גזל, אכול תאכל זה עבר מן החי. מה?
מה הקישור בין
למור
לעריות?
מה הקישור בין למור? תסתכל בסוגיה שם, הגמרא מסבירה את זה. מה רב המרחק בין העניינים האלה ובין הפסוק הזה? אין זאת, כי מקבלה הייתה בידם עניין שבע מצוות אלו, וסמכו על הפסוק הזה דרך סימן. למען הקל בזה על זכירת המצוות. זה פירושל. אבל, עכשיו, דרכו של המהר"ל מפראג בספר באר הגולה היא שונה. המהר"ל מפראג מסביר שהייחוס של המצוות האלה למילים האלה זה ייחוס עצמותי. נגיד דבר פשוט. למשל, ויצב אלו הדינים. שם הקדוש ברוך הוא מצווה על אדם הראשון לקחת מכל עץ הגן. איפה כתוב שם דינים? אבל אם נעמיק בדבר, עצם הרעיון שיש ציווי, זה אומר שיש בית דין. כלומר, מזה משתלשל, מעצם הרעיון של הצוואה, שחייב להיות מי שידון את מי שעובר על הציווי. לכן ויצב, אלו הדינים, זה נכון. מובן? השם, אלוהים. אז מה זה השם? זה ברכת השם. מה זאת אומרת? י' כ' ו' כ', זה נכבד. אז אם כתוב ויצב השם, סימן שהאדם היה צריך להתוודע אל השם הנכבד הזה. אם הוא מתוודע אל השם הנכבד, זה סימן שאסור לו גם לגדף, לגלל אותו. לכן, השם, ברכת השם, מתבקש. מובן? ויצב השם אלוהים. מה זאת אומרת אלוהים? מה, השם זה אלוהים, לא? אלא מה הוא רוצה להגיד השם? השם אומר, אתה יודע, כשאני מדבר איתך, דע לך שאני אלוהים. זאת אומרת, אין מישהו אחר. אז זה נגד איסור עבודה זרה. או, זה מתבקש. כלומר, זה לא שזה מה שהפסוק אומר, אבל זה מתחייב, ההתחייבות עצמית מן הפסוק. בסדר? וכן הלאה. מה? כן.
גם
השיטה
של
המערה,
וגם אם
לא
היינו יודעים את
השבע
מצוות
תורה,
היה אפשר להוציא את זה, או שלא בדיעבד
הוא... אני לא יודע אם לכתחילה היינו יכולים להוציא גם בלי לדעת מראש. אבל מה שרוצה המערה לומר, שהסמכתאות הן לא הסמכתאות סתם. אלא יש יחס עצמותי בין האסמכתאות לבין הפסוק, למרות שזה לא פשט הפסוק. בסדר? כך דרכו של המהר"ל. טוב, וייתכן, עכשיו אני ממשיך בכוזרי, וייתכן כי בפירוש הפסוקים שימשו אצלם שני האופנים כאחד. יכול להיות שלפעמים הייתה להם קבלה איך ללמוד את זה, ולפעמים הם עשו גם אסמכתא. ואולי היו איתם עוד אופנים שנעלמו מאיתנו. למה רבי יהודה הלוי לא רוצה לנקוט עמדה? כי זה לא משנה מה העמדה שתנקוט. העיקר שתבין שהחכמים הם חכמים. קיבלתי מרבותיי את ההגדרה של מה זה אמונת חכמים. אמונת חכמים זה להאמין שהחכמים הם חכמים. כלומר, שאם הם אמרו משהו, הם לא סתם אמרו. עכשיו, זה לא אומר שאתה צריך לקבל דבריהם. לפעמים אנחנו חולקים על החכמים. אבל אנחנו לא חולקים עליהם מתוך שאנחנו חושבים שהם כמונו, אלא מתוך שאין לנו ברירה אלא לחלוק עליהם. אבל צריך לדעת שהחכמים הם חכמים. אין לנו כי אם לסמוך על קבלתם. אגב, העליתם פה שאלה ומיד היא נמחקה. אין. שלום לכבוד הרב. שיטת הרב במחלוקות היא שהמחלוקות הן רק בדברים שנתחדשו. הבטב. אם כן, כיצד הגדרת פת אבא וכיסים לפי מנהגי היא לפי המחשבה, ולפי הספרדי זה לפי משקל. וכן בדברים אחרים שנהגו בהם
תמיד.
הגדרה של פת הבא וכסנין, זה בגלל שעצם זה שאדם אוכל פת הבא וכסנין, זה דבר נדיר. זאת אומרת, זה לא המאכל העיקרי של האדם. כיוון שזה לא המאכל העיקרי, יכולה להיות מחלוקת מה הגדרה של הדבר הזה. אלא. ואולי היו איתם עוד אופנים שנעלמו מאיתנו. אנו, אין לנו כי אם לסמוך על קבלתם, הועיל והובררו לנו חוכמתם וחסידותם והשתדלותם הרבה בבירור האמת, והיותם המון רב אשר לא תיתכן אצלם עורמה מוסכמת. אין לנו איפה לחשוד בדבריהם, אמנם יש לנו לחשוד בהבנתנו. וכן, אנו נוהגים בכל דברי התורה שאינם מובנים לנו, את קוצר השגה בהם, אנו מייחסים אף ורק לעצמנו. אשר להגדות, עכשיו הוא יכנס קצת יותר לפרטים של ההגדה, לא רק דרישת הפסוקים, אלא הסיפורים המוזרים שאנחנו מוצאים אצל חז"ל. שימו לב שכאן הוא כותב הגדות עם ה. למה? כי הוא עוד לא ידע שיש הבחנה בין הגדה בה והגדה באלף.
לא היה.
לא, אז עוד לא הייתה הבחנה. כן.
אבל אם אתה תולה הכל בחוסר ההבנה שלנו, אז אין פה כל הביקורת.
אתה אומר ככה, אם אני תולה את הכל בחוסר ההבנה שלנו, אז אין מקום בכלל לביקורת. תמהני עליך. האמירה שאנחנו תולים בחוסר הבנתנו, היא אמירה הגיונית. אני אדבר לך למה זה הגיוני. מאחר והתברר לנו, בהרבה תחומים שהחכמים לא אומרים שטויות, אין זה אלא מן הצדק ההגיוני לומר שדברים מוזרים שיש אצלם, הם לפי קוצר הבנתנו. מה? לא אמרתי שאף פעם אי אפשר לבקר, אני רק אמרתי שההנחה שהחכמים הם חכמים היא הנחה הגיונית. זהו, זה מה שאני אמרתי. זה כמו שפעם יש אחד הוציא לאור את הספר, פרקים מהספר דרך אמונה לרבי אברהם מבאגו, בהוצאת מוסד ביאליק. רבי אברהם מבאגו היה מחכמי ישראל בספרד שני דורות לפני הגירוש. כתב ספר חשוב בשם דרך אמונה. מישהו התחשק לו להוציא לקט מן הספר הזה בהוצאת מוסד ביאליק, ספריית דורות. בבקשה. כותב הקדמה. כן? הוא קורא לעצמו דוקטור פלוני, אבל לרבי אברהם מבאגו הוא קורא ביבאגו. למה? החבר שלו. עכשיו הוא בהקדמה כותב קצת על הספר, דרכי החשיבה של המחבר, איזה השפעות היו עליו וכו'. הוא אומר שדבר מאוד מעניין זה ש... הוא מפרש גם אגדות של חז"ל, רבי אברהם מבאגו, והוא מסביר שהאגדות של חז"ל זה דיונים פילוסופיים. מפתיע. כלומר, מה שמפתיע זה לראות את העמדה של רבי אברהם מבאגו, שחושב שהחכמים היו אנשים שחשבו. טוב, חבר שלו.
טוב.
מה?
איך זה ש...
רגע, 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 רגע. אם יבוא, נגיד פרס נובל לפיזיקה גרעינית. עכשיו, בא ילד בן 9. אומר לו, תגיד, שמעתי שאתה מבין בפיזיקה. תגיד, מה זה אלקטרון? אז יגיד, תשמע, אתה צריך קצת ללמוד אלגברה וקצת יותר להבין בזה ופה ושם. בסוף הוא מדבר איתו על שדה אלקטרומגנטי. הילד אומר, אתה לא יודע שום דבר. המורה אמרה שהאלקטרון זה כדור קטן שמסתובב מסביב לגרון של האטום, ואתה לא יודע. ברור שיש פה טיפשות. כלומר, גם, יכול להיות אגב שההגדרה שנותן אותו פיזיקאי לאלקטרון היא לא נכונה, כי יכול להיות שהמחקר המדעי יתפתח וייתן הגדרה חדשה, אבל זה ברור שההגדרה הלא נכונה של הפיזיקאי היא הרבה יותר מחוכמת ומעמיקה ממה שמבין הילד מהמורה שושנה. אוקיי?
אז בעצם מה שאתה אומר נכון, אין ביקורת, זה מוצדק.
לא אמרתי ש... לא, אמרתי שיכולה להיות ביקורת אחרי שביררנו שאכן דבריהם דברי חוכמה. אחרי כל זה אפשר לבקר. למשל, הנה הרמב״ם במורה נבוכים מביא דעות של תנאים שהוא חולק עליהם. אבל הוא לא חשב לרגע אחד שהתנאים האלה היו טיפשים. הוא מסביר גם למה הוא חולק עליהם.
ושל המוראים גם. הוא חולק על המוראים האלה. הוא אומר, אני חולק עליהם, אבל אני יודע שהם חכמים. אבל לא הייתה לי ברירה, אלא לחלוק. זה כולל. מותר לחלוק על החכמים, אם יש לך הוכחה. אין ברירה. טוב, הלאה. אשר להגדות. יש מהן המשמשות הצעות והקדמות לדעה שהיו מבקשים לחזקה ולהשרה. כך למשל אמרו, כשירד ריבון העולמים למצרים. מה זה ירד ריבון העולמים למצרים? הרי אלוהים לא יורד. אין? ריבון העולמים אין לו גוף ולא דמות הגוף. לא עלייה ולא ירידה. אז איך את אומר כשירד ריבון העולמים למצרים? הם אמרו את זה כדי לחזק, הם אמרו רעיון לא מדויק, כדי לחזק רעיון מדויק אחר. זאת אומרת, כדי לחזק את האמונה, כי יציאת מצרים באה באמת בכוונה מאת האלוה יתברך, לא במקרה ולא באמצעות תחבולה מעין תחבולות אנוש, או באמצעותם של רוחות הכוכבים של המלאכים או של השדים, או באמצעות כל מה שיעלה בליבו של חושב, אלא בדבר האלוה לבדו. ואין ממרתם זאת, כי אם על דרך מה שהם אומרים פעם בפעם, כביכול. ממרה שהוראתה היא, אילו היה הדבר אפשרי כי יהיה כך וכך, כי אז היה כך. נן, ברור? זה הביטוי, הוא מסביר מה פירוש המילה כביכול. אגב, יש שני פירושים למילה כביכול. הפירוש האחד זה מה שמובא כאן, שכי ויכול, כמו שזה היה, אם זה יכול היה להיות. ויש פירוש אחר שמצוי אצל הספרדים, קו יכול, קו בית, אותיות יכולות לומר את זה. כלומר, האותיות, אפשר לכתוב את זה, קו יכול. האותיות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הם יכולים לעשות, כן. הם יכולים להתארגן באופן שיצא המאמר הזה. כן. ואף גם זאת, ממרה זו, עכשיו פה סתם העירה הערה חשובה, אבל עקרונית, ממרה זו אינה בתלמוד כי אם בסידורים אחדים. כן? הרי הממרה, כשירד ריבון העולמים למצרים, זה מובא בחלק מהאגדות של פסח. בהגדה של פסח יש גרסאות כאלה. אך בכל מקום שתמצא כמותה, זה משמע בקירוב. ומעין זה אמר, מי חי הוא לאחאב? הרי אתה, שיש לך ביקורת על החכמים, אבל אין לך ביקורת על התנך. ומה יש בתנך? דברים דומים. ראיתי את השם יושב על כיסאו. אז פה יש לך בעיה, מי חי הוא? גם הקראים וגם מבקרי התלמוד מעריכים אותו בתור נביא. אז איך הוא אמר, ראיתי את השם יושב? ויומר השם מי יפתה את אחאב יעל וגומר ויצא הרוח וגומר עצוב כל המאמר שם. ועל צד האמת לא היה שם דבר למעלה ממה שהביע במאמרו, הנה נתן השם רוח שקר בפי כל נביאיך אלה. ושאר הדברים שם אינם כי מקדמה ומבוא מליצי שלא באו אלה לחזק אמיתות הדברים מהם. לא? ויש שהאגדות מספרות על ראיית רוחניים במראה. כלומר, יש הרבה פעמים כתוב שחכם פלוני דיבר עם המלאך. אז איך הוא דיבר עם המלאך? בהשגה רוחנית. או למשל, מכירים את האגדה המפורסמת על תנורו של אחנאי. אז מה, סתם ככה התחיל החרוב לזוז 400 אמה, והמעיין שם, אמת המים חזרה לאחוריה, וסתם ככה הקירות של בית המדרש התחילו ליפול, וסתם ככה נמנעו מליפול בגלל שרבי יהושע התערב, ואחר כך יצא בת קול מהשמיים. אתם מאמינים לזה?
אני מאמין.
אתה מאמין. אז הריטב"א אומר שהוא לא מאמין לזה. הריטב"א אומר שכל זה, זה חכם אחד שראה בחלום שלו. כל הדברים האלה, זה באמת קרה, אבל בחלום. זה באמת קרה, בחלום. בסדר? אוקיי? אז זה מה שהוא אומר. אז זה חייל אומר, ויש האגדות מספרות על ראיית רוחניים במראה. ואין זה פלא, שחסידים כאלה יראו בכוח פרישותם הגדולה, ויזכור דעותם, צורות כאלה, מהן מדומות, ומהן שיש להן אמיתות מציאות גם מחוץ למחשבה. כאשר ראו אותן הנביאים. כלומר, יש דברים שהדמיון מעורר אותם, אבל אין להם שום מציאות אובייקטיבית מחוץ לאדם. ויש מציאויות רוחניות אובייקטיביות שאנשים צדיקים וחסידים יכולים ברוח הקודש להיפגש עמם. אפשר. כן, כלומר, אין פלא שהם היו קרובים לנבואה.
ודומה לזו, לזאת שמיעת בת קול, שלא פסקה מהם בבית שני, והיא מדרגה למטה מן החזות והדיבור האלוהי. טוב, מה יש פה? רבי יהודה הלוי אומר, כי שכלנו צריך להשתדל להבין את אגדות חז"ל, ואילו אצל רמח"ל צריך להתלוות עליהן גם תורה שבעל פה עם המפתחות, איך להבינן. הם ההבחנה, האם ההבחנה נכונה? אני לא יודע. כי גם המפתחות שרמח"ל אומר, הם מפתחות שהתגבשו במשך הדורות. אני לא יודע אם יש לנו מסורת ישירה מחז"ל כיצד להבין את האגדות. בסופו של דבר יש חוכמה יסודית, למשל תורת הקבלה, למשל אצל רמח"ל, ומכוחה בא האדם שאצלו הידיעות האלה, והוא מתבונן בעצמו באגדות חז"ל ומגיע למסקנות. למשל יש ספר נפלא שכתב הרמ"א, רבי מאיר הלוי אבולעפיה, מגדולי הראשונים, נקרא בשם ספר, אוצר הכבוד. שזה פירוש על דרך הנסתר לאגדות חז"ל. יש פירוש האגדות גם כן על דרך הנסתר לרבי עזריאל מגרונה, רבו של הרמב"ן. ויש גם פירוש של רבי אליעזר אשכנזי הקדמון לספר בראשית רבה, שהוא בא למחבר של הפירוש המיוחס לראב"ד לספר יצירה. בקיצור, כל האנשים האלה לא הייתה להם מסורת ישירה לגבי כל אגדה ואגדה כיצד לפרש אותה. אבל מכיוון שהם היו מלאים בחוכמה, הם ידעו כשהם קראו את האגדה איך לפרש אותה. כך שאני לא רואה פה הבדל מהותי בין רמח"ל לריה"ל בזה. טוב, ואל תרחיק מאמרו של רבי ישמעאל, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה. אצלנו זה לא רבי ישמעאל, זה רבי יוסף. ומאמרים, עכשיו השאלה היא איך זה הגיע פה להיות כתוב רבי ישמעאל, או שהתחלף לו עם רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול שראה קטריאל וכו', או שהיה או שהייתה גרסה אחרת לרבי יהודה הלוי בגמרא, במקום רבי יוסי כתוב אצלו רבי ישמעאל, או שרבי יהודה הלוי כתב בהתחלה רש יוד ומי שפתח פתח לא נכון. ואל תרחיק מאמרו של רבי ישמעאל, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, כיונה ומאמרים דומים בזה, כי ממראות משה ואליהו עליהם השלום, נתברר כי דבר זה אפשרי, אם יש איפה קבלה נאמנה לדומה לזה, יש להאמין בה. אשר למאמר, אוי לי שחרבתי את ביתי, יש לפרשו בדרך שמפרשים, וינחם השם, ויתעצב אל ליבו. טוב, עד כאן להיום. שלום.